בפרטי מידת הנקיות. אז מה שהסברנו מידת הנקיות, הכוונה נקיות הדעת, שאין אדם נוטה להתיר את האסור. במה? בדברים שהתרם, שאיסורם איננו גלוי כל כך. כן, פה לא מדובר על דיני חומרות, מדובר על דברים שהם באמת אסורים מעיקר הדין. רק שזה שהם אסורים, רוב בני אדם לא שמים לב עליהם, ולכן יש נטייה לנפש להתיר אותם. ברור? אז זה צריך נקיות מלהתיר את את האסור בדברים שלא כל כך מפורסמים. למשל, כולם יודעים שאסור לרצוח, זה ברור. כן? אבל להלבין בפני חברו, זה גם אסור. זה גם סוג של רצח, נכון? יש אפילו דעה שאומרת שיהרג ועל יעבור שלא להלבין בפני חברו. ברבים. אז זה איסור, אבל אנשים פחות מקבידים. אני לא תרצח, לקחת אקדח ולראות בבן אדם, זה כן מקבידים. אבל להלבין בפני חברו פחות. אז זה הכוונה מידת הנקיות, זה ה... שהאדם נמנע גם מן האיסורים האלה. זה הכוונה. פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד, והינם ככל הפרטים שבכל השעשה מצוות לא תעשה, כי אמנם עניין המידה כבר אמרתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. לא מן העבירות, שזה במידת הזהירות, אבל ענפי העבירות זה במידת הנקיות. ואולם אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר, ובהן מראה לו יותר היתרים, אשר על כן יצטרך בהן יותר חיזוק לנצח את יצרו ולנקות מן החטא. כלומר, יש לאדם נטייה להקל בדברים מסוימים, לא בכל דבר, אבל יש דברים שיותר נטייה להקל בהם. וכן אמרו, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן. כן, זאת אומרת, לאדם יש נטייה לגזול, יש נטייה לעריות. מזה למדנו גם דבר חשוב, שאם האדם מרגיש שיש אצלו נטייה של חמדה לממון חברו, או נטייה של חמדה לעריות, שלא יחשוב שהוא לא בסדר, זה אומר שהוא פשוט הוא בן אדם, נכון? הרי כך טבע האדם, חזל אמרו, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן. לכן, הרגשות אשמה על זה שיש לאדם יצרה דעריות, למשל, שזה מצוי מאוד, במיוחד אצל צעירים, זה רגשות אשמה מטופשים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. אם לא הייתה לך נטייה לעריות, הייתי לוקח אותך מהר לרופא. זה סימן שיש בעיה. אדם שאין לו חשק, אין לו יצר מין, למשל, הוא אדם חולה. אז הוא זקוק או לפסיכולוג או לרופא. והנה אנחנו רואים שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלויהם. אנחנו מדברים על הדבר הראשון, גזל. דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולסום בכליהם. כן? זה נכון שיש קייסים, אבל הם מעטים. הקייסים מעטים הם. אף על פי כן, רובם תואמים טעם גניבה במסעם ומתנם, במה שיורו היתר לעצמם להסתכר איש בהפסדו של חברו, ויאמרו להרוויח שנה. כן? כלומר, שיש לאדם היתרים איך לגזול את חברו באופן המותר. ואולם, להבים הרבה נאמרו בגזל. צריך ללמוד הלכות גזל. הרבה איסורים יש. איסור לא תעשוק. לא תגזול. לא תגנוב. ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תוניש את אחיו, לא תשיג גבול רעך. הנה פה, מנה כמה לווים? שבע. נכון? בוא נראה, לא תעשוק, נספור עוד פעם. לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תוניש את אחיו, לא תשיג גבול רעך. סך הכל, אם אני סופר נכון, שבעה לווים נמנו כאן. וכל אחד יש לו הדין שלו. למשל, מה זה לא תגזול? נגזול, הכוונה שאתה גוזל ממנו בגלוי, כן? בא הבן אדם, אתה חוטף ממנו, זה איסור לא תגזול. מה הבדל, מה זה לא תגנובו? בסתר, כן? בסתר. כן. מה זה לא תונו איש את אחיו? מה זה איסור הונאה? לא, זה בגזל הוא מדבר. יש לא תונו איש את עמיתו, ויש לא תונו איש את אחיו. אז לא תונו איש את עמיתו אתה צודק, זה עונת דברים, שאדם מצער את חברו. אומר לו, אתה איכסה. כן, זה ממש לא יפה לדבר ככה. כן? אז זה מצער אותו. אבל לא תונו איש את אחיו, זה בממון. שמה? במסחר. איך? שהוא מוכר לו יותר ממה שזה שווה. זה נשרה, איסור עונה. אומר, כמה עולה המסטיק הזה? 2 שקלים. כשמצד האמת, אינו עולה אלא 1.90 שקל. כן? זה איסור הונאה. זה איסור דאורייתא. לא תונו איש את עמיתו. איש את אחיו. הן כל אלה... מה?
מה זה לא תעשוק?
מה זה לא תעשוק? לא תעשוק, הכוונה שאתה, למשל, מנצל את חולשתו. את חולשתו. כדי להכריח אותו לעשות... מה? לעשות לך עסק. או למשל, לא תחשו. זה הכוונה שהוא תובע ממך ממון בבית דין, ואתה אומר, אני לא חייב לך את זה. אתה מתכוון לשלם לו, אבל אתה כעת, לא, לא, אין לך כסף, אתה אומר, אני לא חייב לך. כשיש לך, כשבאמת אתה יכול לשלם. לא תשיג גבול רעיך, גם כן. טוב, זה דבר פשוט. אתה, איך שהוא, מנצל את זה שהוא לא שם לב בדיוק איפה עובר הגבול בין השדות, ואתה קובע, אתה חותך, לוקח ממנו חתיכת אדמה. או למשל, אתה, או שאתה יורד לאומנותו. כן? והוא פתח עסק, ואתה השתלטת על העסק שלו. זה קרוב לזה. זה לא תגנוב, זה לא נקרא לא תגנוב, כי בלא תגנוב זה לקחת חפץ. לקחת חפץ זה צריך לשלם עליו פי 2. כן. כיצד ניתן להתנהל כלכלה מודרנית? זהו, זה הבעיה. זאת אומרת שהנחת היסוד של הכלכלה המודרנית... אני מסביר. הנחת היסוד של הכלכלה המודרנית, של כל הכלכלנים, פחות או יותר, מאז המאה ה-18, נגיד, הפיזיוקרטים, ועד היום, זה שהאדם הוא תחרותי. זה הבסיס של הכלכלה. זה המנוע של הכלכלה, זה התחרותיות. ואנחנו רואים הרבה פעמים בהנחיות הכלכליות של התורה שהאדם הוא אנושי. יש אנושיות. זאת אומרת, מותר להיות עשיר, אין בזה בעיה. תהיה עשיר, אבל כי אתה רוצה להיטיב לעולם בזה שתהיה עשיר. כן? לא, 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 ויד חרוצים אתה עשיר. אם אתה תעשה מה שצריך, אתה תהיה עשיר. אם אדם מקדיש את החיים שלו להיות עשיר, הוא יהיה. הוא יהיה. השאלה היא איך הוא עושה את זה. האם בגלל זה הוא צריך לדרוס אחרים או לא? שואלים שלא, הוא לא חייב לדרוס אחרים בשביל זה. למשל, רבי אלעזר בן חרסום, מהתנאים, היו לו 1,000 אוניות. לא יודע אם זה לא מספר מוגזם, אבל ככה חזל אמרו. היו לו 1,000 אוניות. רבי אלעזר בן חרסום, מן הסתם, היה אדם ישר. אם לא, לא היו קוראים לו רבי. נכון? או למשל, על רבי טרפון. רבי טרפון, היו לו שדות וחרמים. מן הסתם ש... גם רבי יוחנן, אגב, היה אדם מאוד עשיר, היו לו אחוזות וכו'. ולכולם קראו רבי. סימן שהם היו בסדר. מה? רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא בישהו היה נשיא. כן? אז בתור נשיא הוא גבה מיסים וכדומה. כן? זה לא מצד המלאכה שלו. למשל היה רבנו תם, רבנו תם היה אדם מאוד עשיר. איך הוא, ממה הוא התפרנס רבנו תם? התפרנס ביושר, מה הוא היה? מלווה בריבית. כן, מלווה בריבית. כן, לגוי כמובן. זה נקרא בנקאי. מה? כן, טוב, זה הייתה בעיה בזמן הגויים, כי הנוצרים רואים בהלוואה בריבית חטא. ואז הייתה בעיה, כי, לא רק זה, לא רק שהם אסרו להלוות בריבית, הם אסרו גם ללוות בריבית. ואז יוצא שכשהיהודים מלווה להם בריבית, מבחינתם הם חוטאים. זאת אחת הסיבות לכך שבימי הראשונים היו רבנים שאסרו להלוות בריבית לגוי, בגלל הנקודה הזאת. כן? כי זה משך אלינו אש. כן. בימינו זה דבר מקובל.
אינפורמקיון, עכשיו יש השקעות בבורסה. הכל עובד על, אם מישהו לא
שם לב, הכל... השקעה בבורסה. השקעה בבורסה, מה הבעיה בזה? זה בסדר גמור.
כן עובד על...
זה עובד על הלכי רוח, על שטויות בעצם, נכון? פתאום יש אני יודע שריפה בקרמל, אז המניות של זה לא יודע או לא. זה דברים לא רציונליים בכלל שם.
אבל
כן,
הרב,
אז...
הפעולת הקנייה והמחירה היא בהחלט על הפסדו של השני. זאת אומרת, אני ארוויח אם אני אקנה את המניה, רק אם הוא יפסיד מהמניה הזאת. זה בדיוק שהוא אוסר לנו כאן.
הוא לא אוסר לקחת הרי מישהו שמוכר בזול, יש לו סיבה למה הוא מוכר בזול, כי הוא צריך כסף. אתה שיש לך כסף, אתה יכול... מה?
בסדר להסתכם... אני יכול להגיד אותו בן אדם, תשמע, אתה יכול למכור לטלפונים...
סליחה, כל מחירה היא בנויה על הכרח מסוים. אני מוכר לך עגבניות, למה אני עושה את זה? כי אני צריך כסף. אם לא הייתי צריך כסף, לא הייתי עומד בבסטה. הייתי נשאר בבית. נכון? טוב. בקיצור, הדברים האלה זקוקים ללימוד. הן כל אלה חילוקי דינים שבגזל, שכוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המסע והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים. יש ספר בשם תולדות אדם. כתב אותו הרב יחזקאל פייבל משהו, לא זוכר בדיוק את שום. וזה ספר על יהודי בשם רבי זלמן מוולוז'ין. רבי זלמן מוולוז'ין היה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. היה גאון צעיר שנפטר בגיל צעיר, בגיל 37, אבל היה מגאוני עולם. אז לזכרו כתבו ספר עם הרבה חידושי תורה, ושם מסופר שרבי זלמן אמר שהקללה העיקרית של הגלות זה שהאומה הפכה לאומה של סוחרים. ואי אפשר לעם שלם לעסוק במסחר ולהישאר ישרים. זה לא שאי אפשר להיות סוחר וישר, אבל אם כולם עוסקים בזה, אם כל האומה עוסקת בזה, אז בהכרח גם שיהיו רמאים.
כולם מוכרים לכולם.
כן.
אז הרב, נשאלת אותי השאלה, איך אני מגיע למידת הנקיות כשכל העולם, המציאות היא...
אז בשביל זה יש הלכות. לא, בשביל זה יש הלכות. לא, לא יש כלכלה חדשה. פשוט תלמד הלכות. יש הלכות. אני מכיר אנשי עסקים שעוסקים בסכומים לא קטנים, והם שואלים שאלות בהלכה על לגבי המסחר שלהם. האם מותר להם לעשות מהלך כזה או אסור להם? ותאמיני שהם מרוויחים טוב. רק הם שואלים, האם פה זה לא רמאות, האם פה זה בסדר, האם זה...
אם אני מוכר עגבניות, מותר לי להגיד, העגבניות שלי יותר טובות משל פלוני?
האם מותר לך להגיד העגבניות שלי יותר טובות משל פלוני? יש בעיה של לשון הרע. כן? אם אתה אומר משל פלוני. אבל אם אתה אומר העגבניות שלי טובות, זה בסדר. אתה אומר את האמת. אם אתה אומר העגבניות שלי יותר טובות מכולם, זה כבר שקר. כי מן הסתם יש עגבניות יותר טובות משלך. כן? מישהו פעם כתב על איזה בירה, probably the best beer in the world. כנראה הבירה הטובה ביותר בעולם. זה טוב. זה אגב, זה מבחינה שיווקית, זה חכם מאוד לכתוב ככה.
אז אסור להשוות כלום במסחר?
לא אמרתי שאי אפשר להשוות, אני רק אומר, צריך להיזהר, ויש גם איסורי לשון הרע. נכון? במיוחד אם זה כלפי יהודי, בעיקרון, אין איסור של לשון הרע כלפי גוי, אבל יהיה מידת היושר, כן? של לנהוג בהגינות. טוב, אז כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור, אלא שכל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו, כבר הוא בכלל האיסור, ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, ואת אשת רעהו לא תימה. זה מאוד תמוע שיחזקאל משבח את מי שלא תימה את אשת רעהו. תמה אשת רעהו זה מהאיסורים החמורים. אז מה יחזקאל מדבר? שלא ירד לאומנות חברו. מעניין אגב, שהאומנות של האדם, דיינו המקצוע שלו, זה כמו אשתו. Okay? כמו שהאדם מחבב את אשתו, יש לאדם חיבה אל המקצוע שלו. Okay? טוב, יש מי שאצלו, אשתו זה רק כמו המקצוע שלו. זה בעיה. אבל, לא, בפשטות, הכוונה שהאדם חי מן המלאכה שהוא עוסק בה. זה לא דבר של מה בכך. יש ביטוי בחז'ל, שלעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. כן? מאיפה למדנו את זה? למדנו את זה מהנכד של משה רבנו, שמו היה יונתן בן שבועל בן מנשה או בן משה. יונתן הזה, יונתן בן שבועל, או יונתן בן גרשום, יונתן בן גרשום, זה השם היותר מצוי שלו. יונתן בן גרשום היה כהן בבית מיכה. כן, מיכה, זה איסור, זה בדיוק עבודה זרה, אבל זה איסור במות לכל הפחות. קיצור, זה לא מומלץ, כן? לעבוד בבית מיכה במקום במשכן בשילו. כתוב בגמרא שאנשי שבט דן שאלו אותו, מה קרה? אתה הנכד של משה רבנו? אתה הולך להיות כהן לעבודה זרה? אמר, מה אתם רוצים? כך קיבלתי מאבי אבא. מי זה אבי אבא? משה. שאמר לי, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ולהזדקק לבריאות. אז הגמרא אומרת, מה, יכול להיות שמשה רבנו אמר לעבוד עבודה זרה? איך זה יכול להיות? אלא עבודה, אפילו עבודה שהיא זרה לו. זאת אומרת, אדם, יש לו מקצוע, הוא לא מוצא עבודה במקצוע שלו. אז עדיף שהוא יעבוד במקצוע אחר, שלא מתאים לכישורים שלו, לא בדיוק הכיף שלו, לא בדיוק החשק שלו, זה יותר טוב מאשר לפשוט יד. בסדר? לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, והוא זקק לבריאות. נשאלת השאלה, האם משה רבינו אמר את המשפט הזה כך? משה רבינו אמר עבודה זרה, הוא לא אמר עבודה שהיא זרה לו. אבל הוא התכוון עבודה שהיא זרה לו. נשאלת השאלה, מדוע משה רבינו לא נזהר בלשונו? הרי הוא גרם לנכד שלו לטעות. אז היה עדיף אולי שמשה יוסיף עוד שתי מילים, שהיא זרה, או אפילו מילה אחת, כן? לא, שהיא והמילה לא, ובזה היה מונע מכשול. אלא, מה הבין כנראה משה רבנו? שהמקצוע של האדם זה עבודת השם שלו. ולכן, אם אני עובד במקצוע שלא מתאים לי, זה באמת עבודה זרה. במובן העמוק של המילה. באמת, באמת, זה עבודה זרה. נכון. אלא מה? זה עדיף מאשר להזדקק לבריאות שזה עבודה זרה הרבה יותר קשה. לכן משה אמר, יש עבודה זרה מותרת. עבודה שהיא זרה לא כדי לא להזדקק לבריאות. זאת אומרת שהמקצוע שלי זה עבודת השם שלי. אותו דבר, הקשר שיש לאדם עם אשתו. הקשר של האדם עם אשתו הוא קשר אמיתי עמוק מאוד של עבודת השם. איך אומר רבי אליהו דיוידס בספר ראשית חוכמה? מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. עכשיו יוצא לפי זה גם, שאם זה היחס למקצוע של האדם, יוצא שכאשר אני גוזל ממישהו את פרנסתו, זה כאילו שתימתי את אשתו. אז אני נכנסתי לתחום של הרחבת הנפש שלו. כמו שאדם מרחיב את האישיות שלו כלפי אשתו, יש הרחבה של הנפש של האדם במקצוע שבו הוא עוסק. לכן החדירה אל התחום שלו זה כאילו שלקחו לו את אשתו. אז זה מה שאומר כאן, שלא ירד לאומנות חברו. הוא כבר היה, מה? הוא כבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני, שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות להרגילן שיבואו אצלו. כן? אמנם אין הלכה כרבי יהודה, אבל בכל זאת, הדעה של רבי יהודה היא מעניינת. כן? כלומר, אם אתה, יש לך קיוסק, ואתה אומר, מי שבא לקנות אצלי גם מקבל בחינם כליות ואגוזים. יש איזה סוכריה, נותנים כמו, היום סוכריות. מי שמגיע לקנות אצלי, גם מקבל סוכריה. רבי יהודה אוסר את זה. למה הוא אוסר את זה? כי אתה יוצר לעצמך יתרון כלכלי על החבר שלך, באופן מלאכותי. אז זה אסור, לדעת רבי יהודה. אבל חכמים לא מסכימים איתו. למה? חכמים, ולא הייתי רואה חכמים, אלא מפני שגם חברו יכול לעשות כן. כן, בסדר, אני אחלק אגוזים, והוא יחלק שקדים. לא, זאת אומרת שאני לא עושה משהו על חשבון החבר שלי, כי גם הוא יכול להתנהג ככה. זה הכוונה. אם הייתי עושה דבר שרק אני יכול לעשות ולא הוא, אז זה לא היה בסדר.
אתה עושה משהו על חשבון המקצוע שלך, במקום למכור רהיטים, אתה עכשיו מחלק
אגוזים.
אתה לא
סוחר רהיטים. אני סוחר ברהיטים.
אתה עושה את זה נקי, אתה לא רק סוחר, אתה כאילו אתה עובד את השם, אבל גם עבודה זרה.
כן, אז זה מותר. בסדר, אז זה מה שנקרא, עבודה זרה מותרת.
בסדר,
כן. תראה, יש תחרות רהיטים אצלי, יש גם כיבוד בחינם למי שבא לקנות.
אבל אתה זוכר את הזכות בזה, לבדוק שזה באמת הממתק הכי כדאי בשביל,
בכל מיני סיפורים. כן, ברור. אז יש בזה בעיה. אז מה שאומר כאן רמחה, הוא רוצה להראות לך עד כמה שחכמים זהירים בזה, כי הרי להלכה זה מותר. כן, מה אתה אומר?
יש חברה גדולה, לידה יש איזה מקולת פרה, מוכרת אוכל לעשות עצמה תחרות כמו שהרשת כמו שאתה עצמת. כבר עשו?
ואחרי יש בזה בעיה. יש בזה בעיה של שבירת השוק, מה שנקרא. או, כן, שהרשת הגדולה לא אכפת לה לעשות איזה מבצעים, והוא לא יכול לעשות מבצעים. כן, אז זה צריך לי לשקול את זה. אז זה הגמרא אומר, זה תלוי אם זה באותה שכונה או לא באותה שכונה, אותו רחוב או לא אותו רחוב.
למה לא מתייחסים בהלכה אלוקית מאוד מאוד חשוב היום שזה הצרכנים? בסוף אנחנו נתפקים לזה שאין
נו.
כלומר, זה פועל מאוד טוב לטובת העולם, זה שיש את התחרות הזאת.
מי אמר שזה כל כך? מי אמר שזה טוב לעולם, שיש תחרות?
אולי אחד נדפק, נגיד זה עכשיו פה,
נכון.
אנחנו שלוש סופרים על אותו רחוב פה בגבעת שאול,
נכון.
ואולי, נגיד, שתיים מתוך, יש אחד שהוא הכי מצליח, ושתיים נדפקו מזה.
נכון.
אלפי צרכנים מרוויחים מזה.
השאלה אם זה שווה את זה. זאת אומרת, זה שהצרכנים ירוויחו מזה, האם זה מצדיק את העושק של אותו אדם פרטי? התשובה היא שלא. למשל, אפילו עיקרון, הרי ההלכה הזאת שאומרת שאסור לפתוח עסק ליד עסק, היא לא נאמרה בבתי ספר. למשל, אם אדם פותח בית ספר, לי מותר לפתוח מולו או לידו בית ספר מתחרה. אומרת הגמרא, למה? מה? לא, אומרת הגמרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כי הם יתחילו להריב ביניהם, ואז כל אחד ינסה לשפר את התוכניות אצלו, ולהביא מורים יותר טובים, וכו' וכו'. אז לכן זה מותר, כדי שתרבה החוכמה בעולם. זאת אומרת, שרק לגבי החוכמה ראינו מקום להתיר תחרות מסריחה, ולא לגבי רווחת האדם בתחומים אחרים. ואגב, מעניין מאוד, שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, חוכמת סופרים תשרח. הזוהר אומר, למה חוכמת סופרים תשרח? בגלל שהתירו תחרות משום קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז כלומר, היתר הזה יש לו מחיר. זה מותר, אבל תדע לך שבסוף אתה משלם על זה. טוב, בואו נמשיך. ואמרו זל, קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, כלומר, מלגזול מהקדוש ברוך הוא, שזה יקדים חטא למעילה, וזה יקדים מעילה לחטא. וכבר פטרו את הפועלים, העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא, ומברכות אחרונות בברכת המזון. למשל, אני עובד אצל האדון שלי, אני רוצה לאכול את הסנדוויץ' של הצהריים. אם אני אברך המוציא לחם מן הארץ, לקחתי מן הזמן של העבודה, של המעסיק. אז לכן פטרו מברכת המוציא. כמו כן, גם בברכת המזון. יש ארבע ברכות יש בברכת המזון. שלוש מן התורה. זה אני לא יכול לוותר, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. רביעית זה דרבנן. חכמים אמרו, רביעית אנחנו מוותרים לך. אל תברך את הברכה של הטוב והמיטיב, מאחר וזה גוזל את בעל הבית. תודה. יותר מזה, אתם יודעים ש... כשעובר תלמיד חכם, מה צריך לעשות? לעמוד. אם אני עכשיו עובד אצל הסנדלר, אני עכשיו עובד אצלו, אני מועסק על ידו, עובר גדול הדור. מה אני עושה? ממשיך לשבת. למה? כדי שלא לגזול את בעל הבית. נכון? דברים פשוטים. מה?
היה פעם באמת הסכם כזה, מישהו באמת ציפה שעובד שלו יהיה מסור עד כדי כך? זה היה דברים לא הגיוניים.
מה לא הגיוני בזה?
הוא לא יוצא שני אחת לשתות כוס מים, הוא לא
יוצא
לעשן סיגר, לא יודע מה. דברים שהם...
אתה רואה ש...
אני לא ראיתי שום מציאות, אפילו שפעם שהאדון על העובד שלו, הוא רק כל כך טוטלית שאפילו ברכת המוציא הוא לא יכול לעשות.
רגע. אם זה שהאדון מוכן לוותר לו, זה בעיה של האדון. אבל החכמים לא יכולים לכתחילה לחייב את האדון לוותר. לא, אתה הבנת שאני עניתי על השאלה שלך? לא הבנת שאני עניתי על השאלה שלך. זאת אומרת, החכמים, הם באים להסביר לך שממון חברך זה יקר. עכשיו, זה שהמעסיק שלך מותר לו לוותר, ואולי אפילו כדאי לו לוותר, כדי שהעובדים יהיו מבסוטים, בעיה שלו. אבל החכמים לא יכולים לבוא לך תחילה, אלא מעסיק ולומר לו תוותר. מי הם החכמים כדי לגדוב ממנו? מובן? זה הבסיס. כן. כבוד הרב שלום, לפי דבריך, שאם אדם יפעל כל חייו להיות עשיר, הוא יהיה. אז מה אם הכל בידי שמיים? תודה וסליחה על השאלה הלא קשורה. אני לא מבין. וכי לא שמעת על המושג של בחירה חופשית? אחד מהיסודות של היהדות, בניגוד לאסלאם, זה שהאדם הוא זה שקובע את גורלו. לכן אין פה עניין של הכל בידי שמיים. בכלל, מה שאמרו הכל בידי שמיים זה נאמר על חוקות הטבע, זה לא נאמר על מעשי האדם. כפי שכתב הרמב״ם בעצמו בפרק שמיני של 8 פרקים, על הביטוי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהמושג יראת שמיים כולל את כל מעשי האדם כולם. זה נקרא יראת שמיים. ואז הכל בידי שמיים נאמר על חוקות הטבע, ולא על זה שאדם יהיה עשיר או עני, כי אדם יהיה עשיר אם הוא ישקיע, והוא יהיה עני אם הוא לא ישקיע. כן, בבקשה.
אבל אתה נאמר בגמרא שלא כל אחד זוכה לאושר.
לא כל אחד זוכה לאושר. אחד מהכללים שגורמים, אחד מהדברים שגורמים לאדם לזכות לאושר, זה אם הוא ישקיע בזה. הלאה. שלום הרב, סליחה על השאלה שלא שייכת לנושא. לא אמרתי למה שמת תג אחרי שני יהודים, אבל אולי הרב יכול להגיד מה המשמעות של השם מתיה ומתיה בן חרש, או להמליץ איפה אפשר לבדוק את המשמעות. תודה. נו באמת. הלאה, שאלה הבאה. יש פה שאלה הבאה שצריך באינטרנט שיורידו אותה. כן. שלום הרב, לא כל כך הבנתי. האם הכוונה הייתה שעל פי משה המקצוע שמתאים לאדם זה הדרך שלו למפגש עם השם? כן. הרי כתוב ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ועל זה למדו בעבודי רבי נתן, שכשם שתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית, ולא נכנס אדם הראשון לגן עדן עד שעשה מלאכה. וזה לפי זה שהמלאכה של האדם זה חלק מהנפש שלו. הרי אדם, כל אדם עובר שעות רבות של היממה שלו במלאכה. לא ייתכן שהאדם יחיה רק לפני העבודה ואחרי העבודה, ובעבודה הוא יסבול. לכן כשאדם שואל את עצמו באיזה מלאכה לעסוק, הוא לא צריך לשאול את עצמו רק מה הרווח, מה תהיה המשכורת. הוא גם צריך לשאול את עצמו האם הוא ימצא סיפוק בדבר הזה. שלום הרב. איכן, בבקשה, נמצא העניין של לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ועל יזדקק לבריות. עד כמה שאני זוכר זה במסכת שבת. אבל יש לי פתרון בשבילך, אתה יכול להקליד את המשפט הזה בגוגל, ועל המקום אתה תמצא איפה זה כתוב. היום זה לא כל כך מסובך כמו פעם, נכון? אתה מקליד. במקום להקליד את זה לשיעור שלי ולהעביר את זה למסע, זה כל כך פשוט. דק. כן?
מה
שאתה בקודם, בחירה
חופשית זה
באדם
שיעשיר. יש לי פה, אני רב, אני לא זוכר את השם שלו, שאומר אם אני ניסה את כל העבודות בעולם ולא הצליח.
זה רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא לא הצליח אף פעם להיטיב את מצבו החומרי. ניסה הכל, לא הלך לו. אז הוא אמר שזה, הוא תלה את זה במזל שלו. כן? כי רבי אברהם בן עזרא האמין באסטרולוגיה. בניגוד לדעת רוב חכמי ישראל.
הוא אמר שימכור תכריכים, אף פעם לא ימות.
כן, הוא אמר, כן, שאם הוא ימכור תכריכים, אז יפסיקו למות. כן. חבל שהוא לא מכר תכריכים. כן. זה יכול להיות גם שבאופן פרטי אדם זה או אחר לא הולך לו, אבל סטטיסטית זה לא ככה. סטטיסטית עשירים זה אלה שעובדים כדי להיות עשירים. יש גם אדם שסתם נפל לו ירושה. טוב, זה כמו אותו אחד שמתפלל לריבונו של עולם שהוא יזכה בפיס. מתפלל בכל ליבו, שופך את נפשו, שהקדוש הוא יזכה אותו לפרס הראשון מפעל הפיס. וזה אדם צדיק כזה, וכל המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, הוא ראוי, תן לו מה שהוא רוצה. כן, כל מלאכי מעלה ומטה אומרים שזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן, אבל הוא לא קנה כרטיס. כן. ואפילו בקריאת שמה, לא חייבום להיבטל ממלאכתן, אלא בפרשה ראשונה בלבד. שימו לב, למשל, המשניות במסכת ברכות. היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך. והגיע הזמן המקרא, קורא. כלומר, ולא חייבו אותו לרדת מן העץ או מן הנדבך. למה? לא צריך כל כך הרבה כוונה בקריאת שמה. ואז אחר כך הוא מגיע הזמן התפילה, יורד וקורא. כי תפילה זה דורש יותר ריכוז, ולכן הוא צריך לעשות זה על הארץ. אבל קריאת שמה, אם הוא על העץ, זה בסדר. מעניין, ההלכות של פעם. טוב. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית. ואם עבר, הרי זה גזלן. הנה, אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא להיבטל ממלאכת רעהו. ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפי ואומר, הייתי ביום, אכל אני חורב, וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. יעקב אבינו בטוח שהיו לו דברים מוכנים לעסוק בהם, אה? אבל הוא עכשיו שומר על צון לבן, הוא צריך להיות נאמן בזה. כן, בבקשה.
מה זה המלאכת שבו מתכוון שלא
רצה לבטל אבא חזקיה? אבא חזקיה, מי זה? אבא חלקיה. אבא חלקיה, הוא היה עסוק במלאכה, אני לא יודע במה הוא עסק. אולי הוא היה נגר, אולי היה סנדלר, אולי היה מוכר, לא יודע מה הוא עסק. באו גדולי ישראל, עברו לידו, אמרו לו שלום, הוא לא אמר כלום. למה הוא לא אמר? כי אסור להיבטל ממלאכת בעל הבית. כן. מה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה, ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם, איש לביצעו. אתם רוצים להביא דוגמאות מודרניות? אם אנחנו נתחיל להביא דוגמאות, יכלה הזמן, והם מה לא יכלו. ויש קושיה גדולה שבכל, אז איך זה שבכל מקום שבו יש משרדים, יש פינת קפה? פינת קפה. זה אינטרס של המעשי. כי אם לא, אף אחד לא יבוא לעבוד אצלו. כן? אבל פינת התה זה תמיד הדבר היותר, היותר מטופח. בכל מקום שבו יש עסק. טוב. כללו של דבר, הסחור אצל חברו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מחורות הן לו ליומו, כי עניין שאמרו זל, סחירות מחירה ליומה. כן, אם אני סוחר מישהו, זה כאילו שהוא נמכר לי לאותו יום. וכן, כל מה שיקח מהן לענת עצמו, באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו, אינו מחול. שכבר אמור רבותינו זל, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. בסדר? כן, מה הבעיה?
בכל מקום עבודה יש מין הסכמים לא כתובים.
ברגע שזה הסכם לא כתוב, זה בסדר. מה שמקרה מוסכמה. אבל המוסכמה היא צריכה בדיקה. כלומר, שאחד למשל מתקשר לחוץ לארץ מן העבודה שלו. כן? והוא אומר, לא, המעסיק שלי זה בסדר, הוא מסכים. הראיה זה שהוא שם לי קו טלפון שיכול להתקשר לחוץ לארץ. אז מה אם דיברתי שלושת רבעי שעה עם עם הבן דוד שלי שם? כן? אז ברור שזה דבר הזה צריך בירור. כן? אחד אומר, לא, אני רוצה לצלם במכונת צילום. בטוח שהמעסיק שלי מסכים. כן? וזה הופך להיות אלפי שקלים, לא עשרות אלפי שקלים בחודש. כן? שלם זה בסדר. אני אומר, זה נכון שיש מה שנקרא מוסכמה לא כתובה, אבל צריך להיות בטוח שזאת מוסכמה מקובלת. טוב. אבל אם באמת זה, הוא לא מוכל, אז עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. ולא עוד, אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו, מה אתה בא אליי בטענות? אני עשיתי מזה מצווה. אני דווקא התרמתי אנשים לילדים במצוקה. זה נכון, זה לקח לי שעתיים מן העבודה, אבל זה היה מצווה. סך הכל אני... קידמתי, זה לא בשבילי, אני לא לוקח גרוש על זה.
אז...
זהו, לא לצדקה תחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצווה. הוא קרא כתיב, שונא גזל בעולה. כן, זה כמו אדם שלקח גזל בהמה והקריב אותה לעולה. זה לא... וכניין זה אמרו זל, הרי שגזל שאה חיטים ותחנה והפאה, הוא מברך. אין זה מברך, אלא מנעץ. תכתיב, ובוצע ברך נעץ השם. ולכה יוצא בזה נאמה, אוי לא לזה שנעשה סניגורו, קטגורו, וכמאמרם זל, בעניין לולב הגזול. והדין נותן, כי הרי גזל חפץ גזל, וגזל זמן גזל. טוב, זה מושג קצת חדש בהלכה. גזל זמן. כן? אם אני גוזל את זמנו של חברי, האם אני גם כן נקרא גזלן? אז לא חייבים על זה מדין לא תגזול, כלומר לא, זה לא נתבע בבית דין וכדומה, אבל זה אותו עיקרון. מה גוזל את החפץ ועושה בו מצווה, נעשה סניגורו קטגורו? אף גוזל את הזמן ועושה בו מצווה, נעשה סניגורו קטגורו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ, אלא באמונה. מה זה אמונה פה? נאמנות, נאמנות, זה הכוון. וכן הוא אומר, אמונים נוצר השם, ואומר, פיתחו שערים ואבו גוי צדיק שומר אמונים, ואומר, עיניי בנאמני ארץ השבט עמדי, ואומר, עיניך עלו לאמונה. וזאת אומרת שסיבור שהביטוי אמונה פה זה בניגוד למקובל בנצרות למשל, שהאמונה זה להאמין בשם. זה לא, בערך כלל כשכתוב אמונה בתנך, הכוונה נאמנות. כן, איש אמונה זה אדם נאמן.
באמונה הם עושים.
נכון, יפה.
לא לקרוא ירושלים, אלא שעסקו בעלי אמנה.
בדיוק, בעלי אמנה, אנשים נאמנים. כן, בבקשה.
שאומר פה שנאמן שגוזל לא יכול לברך על הדבר הזה.
נכון.
גם אם זה הגיע למצב שהוא במצב רעב,
טוטלי, זה... אם אדם נמצא במצב של פיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה כל התורה. משהו אחר. אז אם אדם הגיע למצב שהוא צריך לאכול דבר האסור, בגלל פיקוח נפש, אז גם יברך על זה. נגיד אדם נמצא במצב של סכנת נפשות, וכל מה שיש לו לאכול זה בשר סוס. מברך או לא מברך? מברך, ברור. מה מברך, אגב? אפשר להגיד שהוא ברך שהכל, אפשר להגיד שהוא ברך ברוך מתיר אסורים. כן.
אז באמת התורה של האסור
מצאת אסורים? נו, זה חדש לך? לא, זה לא חדש, זה דבר ידוע, שכשיש סכנת נפשות, אז מתירים דברים אסורים. דבר פשוט. ואף איוב, יש שאלה באמת, אם אני נגיד במצב שמפני ביקוח נפש אני צריך לאכול בשר סוס, האם מותר יהיה לאכול את גיד הנשה של הסוס או לא? מה? זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שגיד הנשה אסור גם בבהמת מאה, וחכמים אומרים שבבהמת מאה התורה לא אסרה. כי ממילא היא אסרה לאכול את הבהמה. לכן אין צורך להוסיף את האיסור הזה. מה רבי יהודה אומר? כן, לכן אם כבר הגעתי למצב שאני אוכל מהבהמת מאה, אז מותר גם יגיד הנשא לאכול.
זה לא שאלה אם ביקוח נפש זה לא
תורת קויה? לא, לא, זה לא קשור לזה. זה פשוט השאלה האם האיסור של הגיד הנשא אצלנו זה ממשה רבנו או מיעקב אבינו. כי הרי בימי יעקב היה מותר לאכול סוס. אבל אז היה אסור לאכול גיד הנשא. אז סביר לומר שנאסר לבני יעקב גם לאכול מגיד הנשא של סוס. כן? וחכמים אומרים, זה דעת רבי יהודה. וחכמים אומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כן, עיין שם בדברי הרמב״ם, בפירוש המשנה, שהעריך בדבר.
בשר וחלב גם?
לפי זה בשר בחלב. האם משל בשר חזיר בחלב זה מותר או אסור? כלומר, האם זה אסור משום בשר בחלב? זה נדייק. ההלכה היא, לפי דעת רוב הפוסקים, שזה מותר. אין בזה איסור בשר בחלב. לגבי, לכן מישהו אומר, תראה, הוא אכל בשר טרף עם גבינה. אז מה? האם גבינה לא מוסיף כלום? ולעד רבה, מי עת באיסור? טוב, כן.
יצא לפי זה שאיסור גזל הופך להיות משהו כמו לשון הרע, הוא מקיף אותי מכל הכיוונים.
נכון, נכון.
צריך להתהלך באיזה תחושה.
לא צריך להתהלך בתחושה מפחידה, חס ושלום, חס וחלום.
גזל זמן בוודאי, אתה כמעט כל דבר שאתה זינה. השאלה שלי עכשיו היא משאלה מטופשת, אני עושה גזל זמן לכל השאלה.
לא, זה אם אתה תשאל שאלה מטופשת, הרי זה בשביל זה שיעורים. כן, השיעור זה כדי שאנשים ישאלו שאלות. עכשיו, כל שאלה היא בהגדרה מטופשת. למה? כי יש לה תשובה. כלומר, אם היית יודע את התשובה, לא היית שואל את השאלה. נכון? אז זאת אומרת, אז זה בסדר. זה בסדר, בשביל זה יש שיעורים. אסור להתעל... עכשיו, מתי אדם יוצא מן הפחד הזה שאתה מדבר עליו? כשהוא לומד. כשהוא צריך ללמוד. כי אתה צריך אדם שמעולם לא שמר שבת. והוא מחליט לשמור שבת, ולפני השבת הראשונה הוא עובר על הלכות שבת. אתה יכול לתאר לעצמך באיזה מצב נפשי הוא ייכנס. כן, הוא יעדיף אולי אפילו לקחת כדור שינה, לישון 24 שעות כדי לא, בוודאות, לא לעבור על שום איסור שבת. נכון? לעומת זה, אם אתה לוקח אנשים שגדלו במשפחה שבה שומרים את השבת, הדברים הרבה יותר פשוטים. נכון? זה לא שלא צריך ללמוד, אבל דברים יותר פשוטים. מהמציאות לא נכון. זהו שלמשל שמעתי שפעם על בעלת תשובה שהתארכה בשבת אצל איזה משפחה ולפני נטילת ידיים ביקשה שישאילו לה טבעת כדי לשים בפה לפני נטילת ידיים. הגיוני, לא? היא ראתה שכולם, לפני שנוטלות ידיים, מוציאות את הטבעת, נכון? כדי שלא תהיה חציצה, שמים בפה. אז לה לא היה טבעת, היא ביקשה שישאירו לה טבעת, שמים בפה. כן. זה מצחיק אתכם, למה לא? מה הבעיה בזה?
שואלים
אם זה מעשה שהיה. מעשה שהיה, כן. בסדר. ואף איוב העיד על עצמו ואמר, אם תיתה אשורים מני הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי ובכפיי, דבק מאום. והבית יפי המשל הזה. כי דימה מיוב, הגזל הבלתי נגלה, כדבר המדבק ביד האדם. שאף על פי שאין האדם הולך לכתחילה ליטול אותו ונשאר דבק מאליו, סוף סוף בידו הוא. כן הדבר הזה, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. אמנם באמת כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל בעיניים, שלא יניח להיות נעים להם את של אחרים, העיניים מושכים את הלב לבקש את הרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה ולא הלך ליבו אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאום. כן, הוא קושר את סוף הפסוק בתחילתו, שהוא לא הלך אחרי עיניו, כלומר כן, אחרי סברתו, ולכן הוא גם זכה שלא דבק מאום של גזל בכפיו. ועד כאן לגבי הגזל. עכשיו הוא כאן נכנס ללב השני, איסור לא להונות. ראינה בעניין ההונאה. כמה נקל הוא לאדם להתפתות ולהיקשל, כאשר לכאורה יראה לו שראוי הוא להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים, ולהסתכר ביגיע כפיו לדבר על לב הקודל למה נתרצה לו, ויאמר, על כל זה יש זריז ונזכר ביד חרוצים, אתה עשיר. אמנם, אם לא ידקדק וישקול מעשיו הרבה, הנה תחת חיטה יצא חווח, כי יעבור ונכשל באבון ההונאה, אשר הוזרנו עליה לא תונו איש את עמיתו. ואמרו זל, אפילו לרמות את הגוי אסור. כן, תגיד, אחיו, כתוב, לא תונו איש את אחיו, אחיו זה יהודי. עמיתו, זה כבר אפילו הגוי, נכון? אפילו לרמות את הגוי. וקרא כתיב, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזה, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. מה זה לא להונות את הגוי? למשל, אתה אומר, הוא היה צריך להחזיר לי, נתתי לו כסף, הוא היה צריך להחזיר לי עודף, יחזיר יותר ממה שצריך. מותר או אסור להשתמש? זה טעותו של גוי. מה אתה אומר? מותר? מה? טעותו של גוי זה מחלוקת. יש מעתירים, יש עושרים. כן? אבל לרמות אותו, זה אסור. כן? לכתחילה, אתה עושה כדי שיחזיר לך יותר, זה אסור. אגב, גם טעותו של גוי, כתב בעל באר הגולה, שרבים חשבו להעשיר בטעותו של גוי, ונמצאו מפסידים. על כל פנים, זה לא ראוי. דעת הרמב״ם שזה גם אסור. כן. וכן אמרו, אין מפרקסין את הכלים הישנים שיראו כחדשים. אתה מוכר סירים ישנים. כן? ואתה עושה אותם, אתה מפרקס, היינו משפשף אותם, כדי שהקונה יחשוב שהם חדשים. אז זה אסור. אבל אתה יכול לשפשף אותם ולכתוב על זה כלים ישנים. זה כן. אם אתה כותב שזה כלים ישנים, אז בסדר, כדי שאתה תהנה, פרקסתי לך את זה. זה בסדר. כן? כי הסיפור המפורסם, שיש אדם ש... הגיע ללא כלום, לא שום דבר בכיס, הגיע לניו יורק. כל מה שהיה לו זה תפוח. אבל הוא בסוף נהיה עשיר מאוד. שאלו אותו איך עשית את זה. פשוט לקחתי את התפוח, שפשפתי אותו, הוא נראה כל כך טוב, קנו אותו ביוקר, וקניתי עם זה שני תפוחים לא כל כך מבריקים. הברקתי אותם, ואז עם השני תפוחים האלה קניתי ארבעה תפוחים. נו, ואחר כך, קיבלתי ירושה גדולה. כן. באופן שזה מרמה. אסור לי, מותר לייפות, אם אתה מודיע. זאת אומרת, אם יש אחד ומוכר לידך סירים חדשים באמת. לך יש סירים ישנים, אבל אתה פרקסת אותם עם נירים חדשים. אז אנשים קונים אצלך כי הם חושבים שאתה מוכר חדש. מה?
כל הפלסטיק של ימינו.
מה הפלסטיק של ימינו?
לא,
לא על זה הוא דיבר עכשיו. הוא דיבר על ישן שאתה עושה אותו כאילו חדש. כן, אם אתה מייפה משהו שהוא נראה כזה טוב, זה כן, לא בסדר. או למשל, אין מערבין פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים, ואפילו שאה בדינר. ואפילו יפה דינר וטריסית, שזה ועת הפרש. לא יערב אם קרם שאה בדינר. כל עושה אלה, כל עושה עוול. קרוי חמישה שמות. עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה. וואו. החמירו, אה? למשל, בזה יש גם מצוות המשקולות. היה באחד המקומות שהרב קוק התמנה כרב, היה שם מקובל שהרב מקבל את הרווחים ממכירת המלח במקולת. היה כלל כזה. ואחד חלק מהמשכורת של הרב, זה שמה שמוכרים את המלח במקולת, אז בעל המקולת לא מרוויח מזה כלום, את הרווח הוא מעביר לרב. עכשיו, באותם הימים, זה לא היה כמו בימינו שיש אריזות מסודרות, אלא היו שוקלים את המלח. היו שוקלים. והבעיה היא שהמשקולות הן משתפשפות, או הן סופגות לתוכם חומרים, ואז זה משנה את המשקולת. אז הרב קוק אמר, אני מוכן לקבל את התשלום הזה, רק אם יחליפו את המשקולות למשקולות של זכוכית. שמשקולת זכוכית היא לא משתנה. לא הסכימו, אז הרב קוק אמר, אז אם ככה אני לא מקבל את הכסף.
דוגמה. הרב, לא רק
תראות
חדשים בחדשים זה אסור.
כן, אפילו חדש בחדש אסור.
למה?
זה
אותו תפוח, זה אותו שקד.
לא, זה סוגים שונים. יש לך פירות כאלה ופירות כאלה. קיבלת משלוח של פירות חדשים, ויש עוד פירות חדשים, ואתה מחליף ביניהם. זה לא, אבל תמיד יכול להיות שיש איזה הפרש קטן ביניהם. זה הכוון. לכן, כל עושה אלה, כל עושה עוול, קראו חמישה שמות, עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה. כן. יש בפירוש הרמב״ם למסכת כלים. יש דיון מעניין לגבי דינר שנפסל. מה אדם צריך לעשות עם דינר? מה זה דינר שנפסל? זה נשחק, כן? הדינר שנשחק, אז מה צריך לעשות איתו? הרי זה, הפעם הערך של הכסף היה לפי כמות המתכת שיש בו. כסף, זהב, נחושת. לפי הכמות של המתכת. אם הוא נשחק, מה עושים איתו? צריך לחתוך אותו לשניים. כן? לקוץ, כך אומרת המשנה. מדוע? כי אתה עלול להטעות אנשים עם זה, אנשים יחשבו שזה שווה דינר וזה באמת לא שווה דינר, אז צריך לחתוך אותו לשניים. אומר הרמב״ם, ודאי שאסור לעשות, היה אפשר לחשוב שיהיה מותר להטעות בו את הגוי. אבל אתה רואה שהמשנה לא כן אמרה, אלא אמרה שצריך לחתוך אותו. מכאן שאפילו את הגוי אסור לרמות. וכותב הרמב״ם שלא רק שיש איסור מן התורה לרמות את הגוי, אלא גם אם היית מוצא מקום להיתר, הדבר יכול להביא לחילול השם, שזה עוד יותר חמור. ואם תגיד שזה במקום שלא יהיה חילול השם, כי לא ישימו לב, אבל זה מקנה לאדם מידות רעות. וזה הקדוש ברוך הוא משקץ ומתאהב, שנאמר כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. כלומר, יכול להיות שיש מצב שמבחינת ההלכה, נטו נמצא לקונה משפטית שמאפשרת לך לעשות משהו. אבל זה מתועב, כן. אבידה לא צריך להחזיר לגוי, זה משהו אחר. זה לא תועבה לו להחזיר אבידה, כי הרי זה אבוד ממנו. זה שהתורה חייבה אותי להשיב אבידה ליהודי, זה חידוש של התורה, זה תוספת אחווה. כי הרי מצד האמת לא הייתי צריך להחזיר גם ליהודי. ברגע שדבר אבוד ממנו, אז זהו, איבד את היכולת שלו להשתמש בזה.
יש סימנים, אדם לא מתייאש.
אדם לא מתייאש עם סימנים, כי הוא יודע שהתורה אמרה להשיב דבר שיש בו סימנים. כן, הרי למשל בזוטו של ים, אפילו עם סימנים אני לא מחזיר. מה זה זוטו של ים? מה פירוש של מן הזוטו? קרקעית. לא, זוטו זה מילה יוונית שפירושה קרקעית. אם יש משהו שנפל לקרקעית הים, ואני יודע בדיוק של מי זה, ויש לי עליו כל הסימנים שבעולם, ואני צוללן מקצועי, אני יורד את זוטו של ים ומעלה את זה. לא צריך להחזיר. כן? למה לא צריך להחזיר? כי הוא, אף על פי שיש סימנים, הוא לא חושב בכלל אי פעם להשיג את זה. נכון? התייאש מזה. זאת אומרת שמעיקר, אז זה שיש סימנים, זה שאין ייאוש בעלים של סימנים, ושההלכה היא שצריך להחזיר אם יש סימנים. אבל סתם ככה, אבדה, צריך שיהיה מותר. לכן אני לא חייב להחזיר אבדה לגוי, אין לי אחווה איתו.
מה לגבי
הלוואה בריבית? זה דבר מוסרי לחלוטין. מישהו נמצא במצוקה, הוא זקוק בדחיפות למיליון דולר. זקוק בדחיפות, אם לא ממש יהיה נורא. אני אומר, תשמע, אתה אדם סימפטי. נותן לך מיליון דולר, אני לא אגלה אל אף אחד. תחזיר בעוד 10 שנים, רק 2% ריבית. מה, אני לא בסדר? תראה, מגיע לי פיצוי, לא? אתה, במיליון דולר הזה אני לא יכול להשתמש. במשך 10 שנים אני לא יכול להשתמש. מה כבר ביקשתי ממך? פיצוי קטן, 2% ריבית. נו, לא שווה. ומי שעושה את זה לא קם לתחיית המתים. אתה מבין איך שהתורה פה החמירה? זאת אומרת, זה הלוואה בריבית, זה דבר הגיוני. אני מבטל את הממון שלי, מגיע לי פיצוי.
זה מחיר, בקיצור, ערך הכסף, והכסף בעצמו יש ערך, כשאני
מתאמן,
כאילו,
כמו סחורה.
מה?
זה
עסקה. הכסף עצמו, יש לו ערך מסוים.
גם בסחורה זה ככה. למשל, אתה זקוק לקילו סוכר. יש לך פתאום מסיבה גדולה, אתה צריך לעשות עוגות, פתאום מקולת סגורה, אתה בא אליי, אפשר לקבל קילו סוכר, אין בעיה. רק תחזיר עם זה גם תפוח. נכון? איסור ריבית. לא קם לתחיית המתים.
אז איך יתירו היתר
עסקה? מה, היתר עסקה? היתר עסקה זה לא ריבית. היתר עסקה זה עסקים משותפים. זה בסדר. טוב. אז מה ש... מה הם עושים הקתולים? לא יודע, הבעיות שלהם, הסתדרו עם זה. יש מחזה מעניין, הסוחר מוונציה, מת ויליאם שייקספיר, הכל שם סובב מסביב לאיסור הלוואה בריבית. מה? זה מחזה אנטישמי. האמת היא, לא כל כך ברור האם זה באמת מחזה אנטישמי. יש שם גם צדדים שם של הגנה על היהדות. כן, אבל טוב. למה התורה החמירה בין יהודי ליהודי? כי התורה רוצה שתוותר לאח שלך, שאתה תנהג כלפי אחיך לא לפי שורת הדין. זה הכוונה. טוב, עד כאן להיום. שלום.